אנחנו קצת נתבונן בעניינו של יתרו, דמות מעניינת, ראשון לגירים. כך נאמר, ראשון לגירים זה יתרו, שהצטרף בעצם לעם ישראל, אחרי יותר לעם. ודאי וודאי, לפי מי שאומר שיתרו אחרי מתן תורה בא, אחרי שעם ישראל קיבל את התורה, אם נאמר שנחשבים יהודים, עם ישראל נחשב יהודי אחרי שקיבל את התורה, אז אם יתרו בא אחרי מתן תורה, אז הוא באמת ראשון לגירים. ואני בא לפני כן, שעם ישראל קיבל את התואר יהודי, מעצם העובדה שהם בנים של ארבע אמאות ושלושה אבות, אז בכל מקרה הוא ראשון לגירים. ואנחנו נסתכל קצת, נתבונן קצת, בדמותו של יתרו, בעקבות דברי רש"י. יותר נכון, סדר התקרבותו של יתרו לעם ישראל. לעם ישראל, לתורה. אפילו לעצמו, אם אפשר לומר. ניקח פה איזה שני רש"ים, אולי שלושה, כמה שהזמן ירשה. בפרק י' ח', פסוק ח'. בפרק י' ח', פסוק ח', נקרא את הפסוק, ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה אדוני לפרעה ולמצרים, על אודות ישראל, את כל התלאה אשר מצאתם בדרך, ויצילם אדוני. ויספר משה לחותנו. משה רבינו פה פתאום מתגלה כמספר סיפורים. משה המספר, או יוסף המספר, יש יוסף המספר, יש דמות כזו ששמעתי לאחרונה, יוסף המספר. אז פה יש לנו את משה המספר. משה מתגלה פה כמספר סיפורים. הכרנו את משה בתור כל מיני דברים אחרים, אולי קצת יותר שמימים, יותר עליונים. משה שופט, משה שופט, משה נותן תורה, משה... אבל את משה מספר סיפורים, את הדמות הזו עדיין לא הכרנו. הנה מתגלה פה משה רבינו, לא פחות ולא יותר, כי מספר סיפורים. ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה אדוני לפרעה ולמצרים, ישראל. רש"י מתעכב על העניין הזה. מה ראה משה רבינו לספר סיפור? תשמע, יתרו, המצרים השתעבדו בנו, הקדוש ברוך נתן להם 10 מכות, התחלה מכה כזו, אחרי זה מכה כזו, ואל תשאל, וכל הפרות, וכל הכבשים, וכל העצים שלהם, נשברו, אל תשאל, וכל מיני חיות נכנסו למצרים, הרוב, ממרים, וזה, ספר לו סיפורים. מה מעניין? כן? אז לא קדוש כרש"י התעלם מן העובדה הזו, ודאי יש מה לומר על כך. להבין מה משה רבנו מוצא לנכון לספר סיפורים ליתרו, ויספר משה לחותנו. אומר רש"י, ויספר משה לחותנו, לקרבו, למשוך את ליבו, למשוך את ליבו, לקרבו לתורה. זאת אומרת, הייתה מטרה מאוד ברורה פה בסיפור הסיפור. למשוך את ליבו של יתרו, ולקרבו לתורה. יש פה שתי פעולות. יש פה למשוך ויש פה לקרב, נכון? כן. שרבנו מחנך דגול. כן? הוא מכוון את החץ בדיוק למטרתו. במקרה הזה החץ הוא הסיפור. כן? פעולת הסיפור של משה רבנו נועדה למשוך, ויותר מזה לקרב. כן? שתי ביטויים שמופיעים דברי רש"י. ויש פה גם לב ותורה. אתם רואים? למשוך את ליבו. המשיכה היא ביחס ללב, והקרבה היא ביחס לתורה. כדי שנוכל להבין את רש"י הזה, אנחנו צריכים קודם כל קצת לפענח את המושגים פה. המושגים פה שבוחר בהם רש"י, על יסוד דברי המחילתא, מדרש שכל טוב, ילקוט שמעוני, הדברים של רש"י פה הם דברים שהובאו במקור במדרשי תנאים, שונים אגב. רש"י בחר בניסוח שמופיע לפנינו, למשוך את ליבו לקרבו לתורה. אנחנו, כפי שאמרנו, נאמנים לשונו של רש"י, ומנסים להבין, כן, יסודות האמונה והמוסר דרך דבריו, ולכן אנחנו ננסה להבין את המילים האלו אחת לאחת. אף פי שיש פה חמש תיבות בלבד, את, זה מילת קישור, אבל יש פה ארבע תיבות, למשוך, ליבו, לקרבו, לתורה. אנחנו נסים להפיק קודם מה זה נקרא למשוך. מה זה בעצם למשוך? כן. אנחנו מכירים ביטויים של משיכה מדיני קניינים, למשל. כן. בהמה נקנית במשיכה, שקורא לה והיא באה, כך לשון הגמרא, שקורא לה והיא באה, כן, בואי, והיא נקנית במשיכה. כן, מעניין. זאת אומרת, הביטוי משיכה, ביחס או בניגוד לביטוי קרבה, יש למשוך ויש להתקרב. ההבדל במשיכה וקרבה הוא, שמשיכה הוא מתייחס לפעולה שעניינה, עניינה זה לפתות, למשוך בדברים, כעניין משיכה. שימו לב שהשימוש בביטוי משיכה, כן, הוא מכוון בדרך כלל לפעולה שיש בו איזה גירוי ופיתוי. יש פה איזשהו, נקרא לזה כך, כן, נקרא לזה כך, יש איזשהו מרכז, כן, במקרה זה מדובר על הלב, כן, יש פה איזשהו, הייתי אומר, איזשהו, איך נקרא לזה, תאווה, או איזה כוח טבעי בתוך האדם, שכדי למשוך אותו, כן, אנחנו צריכים לעשות פעולה מסוימת, כן, למשוך את האדם לאכילה, אנחנו צריכים לתת לו אוכל טעים, אולי נאמר כך, על ידי שניתן לו אוכל טעים, אנחנו נמשוך אותו. כדי למשוך את הציפור למלכודת, אנחנו שמים לה את האוכל שאוהבת. בצורה כזה, בצורה הזו היא נמשכת. כן? בצורה הזו היא נמשכת. זאת אומרת, יש איזשהו המפתה והמתפתה. המשיכה זה פעולה שעניינה זה לגרום למתפתה, כן? משיכה. כן? לבוא, להתקרב. זאת אומרת, המשיכה מבוססת על היכרות, בעצם, על היכרות עם מרחב הכוחות הטבעיים שבאדם. איך למשוך את פלוני? אני אתן לו כסף. איך למשוך את אלמוני? אני אתן לו סוכריה. איך למשוך את ההוא? אני אתן לו כבוד. זאת אומרת, תודה. כן? המשיכות מתבססות על מציאת היחס הנכון, כן? בין המפתה והמתפתה. כשאנחנו באים לקרב אדם לתורה, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו צריכים להתמודד עם שתי רמות של כוחות שיש בתוך האדם. זה לא סוד שיש באדם כוחות של גוף, יש באדם כוחות טבעיים נפשיים, כל מיני מידות שונות ומשונות. יש לו תאוות, יש לו יצרים, יש כוחות טבעיים של אהבה ושנאה, כל מיני כוחות שכולם מבוססים, הייתי אומר, על עולם הטבע. זה כוחות טבעיים שאדם נברא איתם. כן? חלקם קשורים יותר לגוף, חלקם קשורים פחות לגוף. אבל בסך הכל אנחנו צריכים להתמודד עם המון המון כוחות. שהייתי אומר, זו תורה שלימה לדעת איך מושכים את הכוחות האלו. כן, זה לא בעיה למשוך את כוח התאווה לממון, כסף ומין. אבל החוכמה היא למשוך את התאווה ללימוד תורה. איך אדם מתאווה ללמוד תורה? למשוך את התאווה ללימוד תורה זה דבר. כן, תראו מה שעושים, כל המכינות האלו, הקדם צבאיות. המכינות הקדם צבאיות למעשה, זה סוג של למשוך את הלב. זה לקחת נערים בגיל ההתבגרות. מלאי כוחות טבעיים של עשייה, של הרפתקנות, של אידיאליזם, של, של, של גבורה, כן? ולחבר את זה לתורה. בעצם, להציג לפניהם, או להציב לפניהם את הפיתוי, סליחה שאני משתמש ביטוי כזה, פיתוי, אבל להציב לפניהם את הפיתוי, שבאמצעותו, תתחולל פה איזושהי משיכה, משיכה ללמוד את הגמרא, משיכה ללמוד ספר מוסר, משיכה לשבת בישיבה, במשך שנה שלמה, ולהיות שייך לבירור דבר השם, פלאים, להתפלל, ללמוד, להעמיק, ללמוד סוגיות בגמרא. זאת אומרת, יש פה מערכת שלמה שהיא בנויה על פיתוי ומשיכה שפונה לכוחות הטבעיים של הנערים האלו ויוצרת סקרנות ומשיכה לעולמה של תורה. זו חוכמה גדולה, צריך להזמין פעם אחת את המקימי המכינות האלו ולשאול אותם מה הסוד הגדול. אבל זה מה שעושים שם במכינות האלו. מכינות זה לא ישיבות. זה לא ישיבות. מכינות האלו זה מקום שבו יש לנו עסק. מי מכן שמכיר את המקומות האלו, את הנערים שמגיעים לשם, כן? יודע. שם זה כולם הרעיות. כוחות כאלו. אתה לא יכול לדבר איתם עכשיו דיבורים כאלה מכובסים. דיבורים מכובסים כאלה חסרי אנרגיה. שם אתה לא יודע גם לדבר בשפתיים, אתה לא מביא דברי תורה ולבוש מתאים, אין מצב. אז כן.
להבדיל אלפי הבדלות, כן. זה כמו להוביל את המתאבדים מהצד השני, שמביאים את המתאבדים, ונכון...
כל אחד יש לו את הפיתוי שלו. כל אחד יש לו את הפיתוי שלו.
בסדר, נכון. אז זה אומר שהפיתוי הוא בא מהסביבה. החוכמה היא בסביבה למצוא כן. את הפיתוי המתאים.
יפה מאוד. אבל הרעיון מובן.
בהחלט.
כלומר, המשיכה היא נועדה בעצם מה שנקרא to deal, כן? בעצם להתעסק עם הכוחות הטבעיים והנמוכים יותר. משיכה. וזה נקרא למשוך את הלב. הלב הוא המרכז של אותם הכוחות. הלב הוא המרכז של הרצונות הפשוטים של החיים, בין הרצונות הפיזיים, בין הרצונות הנפשיים. הלב מאגד, במובן הזה מופיע פה, הלב הוא בעצם מאגד בתוכו את כל הרצונות הטבעיים. הוא המקור שמשם נובעים הרצונות הטבעיים שלנו, שמצידם אנחנו מחוברים לגוף, שמצידם אנחנו מחוברים לגוף, מצידם אנחנו מחוברים לעולם הזה, לעולם הנברא. אנחנו לא מדברים עדיין פה על עולם שמימי, עליון, זה עולם רוחני פנימי יותר, עזבו את זה, לא מדובר על זה. כן? מדברים על מתחת לשמש. מתחת לשמש. וכל אחד יכיר בעצמו את הכוחות האלו, כל אחד ידע לסמן ודאי, ולומר לעצמו, מתי פועל בו כוח טבעי שכזה, בין פיזי, בין נפשי, כן? ומתי פועל בו כוח רוחני, פנימי, עמוק, מופשט יותר, עילאי יותר, קדוש יותר. זה שתי רבדים בלב. אולי החומשים למעלה, אולי תשב עם מישהו, בוא תשב איתו. אבל בשלב הראשון שאנחנו באים, כן? שאנחנו באים לטפל באדם, שאנחנו באים לקרבו, שאנחנו באים לחנכו, חנוך לנער על פי דרכו, אנחנו צריכים להתייחס לשני הרבדים האלו. ודאי וודאי למי שבא מחוץ לעם ישראל, ומי שטעם טעמה של עבודה זרה, להתעסק יותר מדי עם העולם הזה, עם השמש והירח והכוכבים והמזלות, כן? שכל, כן? הפעולות האלו, הם באו לו ודאי מצד הכוחות הפיזיים שלו. אדם שבא אלינו, איך אומר רבי יהודה הלוי שם בספרו הכוזרי? למה הוא מביא למלך כוזר כל כך הרבה משלים? למה הוא מביא לו כל כך הרבה משלים ודוגמאות? נו, מה לעשות? אתה צריך להביא לך משלים ודוגמאות. אתה בא מעולם של... כן? אתה בא מעולם של מושגים, של דימויים וכן הלאה. או בלשונו של רבי יהודה הלוי, אתה נפלת כבר ברשת הפילוסופים, אז אין מנוס מלהביא לך דוגמאות. אין מנוס מלדבר איתך בשפתך. עם פיזיקאים מדברים בשפתו, בשפת הפיזיקה. אתה רוצה לדבר על אטומים? בוא נדבר על אטומים. דרך אטומים נגיע לאמונה. כן? יש ביולוג. נדבר איתך ביולוגיה. בוא נשוחח על ביולוגיה. כן? בצורה כזו נקראו לאמונה. אתה פיזיקאי, כן? דגול. אני יודע מה? בוא נדבר על הקוונטים. דרך זה נגיע למושגים, כן, של עולמות רבים, אינסופיים, של אינסוף אפשרויות, בית ובונה אחת. עכשיו אתה מבין מה זה ריבונו של עולם? אינסוף אפשרויות, בית ובונה אחת. אתה מבין מה זה? דרך זה אנחנו מגיעים יותר למושגים יותר עליונים. אבל צריך להתחיל מלמטה. במקום שבו אדם נמצא, אין אדם, כן, שבמידה כזו או אחרת הוא לא שבוי או לפחות נמצא, כן, בתוך עולמות הטבעיים האלו, עולם הלב, כפי שקראנו כאן, הלב במובן הנמוך שלו, במובן הבסיסי שלו, כן, שמאגד בתוכו את כל הכוחות האלו. אז בשלב הראשון יש לנו את המשיכה. אם כן, המשיכה היא פעולה שבעצם היא פעולה של פיתוי, והיא פיתוי שנעשה באמצעות הכרה חודרת של כוחות הנפש של האדם, כוחות הטבע שלו, הפיזיים והנפשיים, כן? ומתוך כך אני מוצא עכשיו דרך חינוכית מיוחדת, כדי שהכוחות האלו לא יפריעו לאדם להצטרף או להתקרב לקדושה. איך עושים את זה? סיפור. מי מאיתנו לא יודע? הסיפור הוא פעולה מופלאה ביותר. אגב, גם בביטוי סיפור, תשימו לב, יש בו משמעות כפולה. וזה בדיוק, כן? זה בדיוק העניין, הכפל הזה, כן? של הביטוי סיפור, זה בדיוק אותה פעולה חינוכית שמשה רבינו עושה ביחס ליתרו. סיפור מצד אחד זה מלשון ספר. מה זה ספר? גבול. מלשון מספר, ספר, זה הכל עניין של גבול. מה זה מספר? אחד, זה אחד ולא שתיים. כל מספר הוא גבול. אחד, שתיים, זה נקרא מספר. אין מספר נכנס בחברו. זה עניין של מספר. כן? גבול. מצד אחד הסיפור, יש בו משמעות של גבול. מצד שני הוא משמעות של ספיר. מה זה ספיר? אור גדול מאוד. זה אור עליון. הסיפור הוא מיוחד בזה, שהוא למעשה מפגיש בין מימד של הגבול, מימד הזמן, המקום, האדם שחי בעולם הזה. ראובן הלך בשמונה בבוקר לתל אביב. הסיפור מורכב על שלושת הממדים של זמן, מקום ואדם. אבל, מה זה סיפור טוב? סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. זה סיפור שמתרחש בזמן, באדם ובמקום, אבל שלושת הממדים האלו הם צינורות לגילוי של תוכן עליון ספירי. עכשיו, צריך לדעת לספר סיפור. כי אם הסיפור הוא ספירי מדי, זה כבר לא סיפור, זה דבר תורה. ואם הסיפור הוא יותר מדי גבולי, אז הוא בא במייסס, מה שנקרא. הוא כבר לא, סיפור. הלכתי, שתיתי, אכלתי. מה המסר? מה הרעיון? מה עובר דרך הסיפור הזה? אגב, צריך לדעת שכל אחד מאיתנו יש לו סיפור חיים מדהים. כל אחד מאיתנו יכול את סיפור החיים שלו, כן? להפוך ל... את כל אשר עשה השם לפרעו למצרים על אודות ישראל. הסיפור של משה רבינו, את כל אשר עשה השם. יש פה התעסקות עם העשייה. הסיפור, כמו שאמרנו, זה הצד הגבולי. הצד הגבולי זה להראות מה מתרחש. לא מחסרים בפרטים. מכת הערוב, חיות קטנות עם גדולות, נכנסו לתוך מצרים, והצפרדים קרקרו להם בתנורים. מספר את הכל, אבל לא כבו במייסס. בכל פרט של הסיפור הזה, בעצם מבצבץ וזורח הרצון האלוקי, המוסר, האמונה, מידה כנגד מידה, כמו שיגיד לנו יתרו עצמו. בהמשך, בהמשך, בדבר אשר זדו עליהם. דרך הסיפור של, של משה רבנו, הוא מגלה יסודות אמונה ומוסר. איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. הסיפור של משה הוא סיפור שמפגיש שני עולמות רחוקים זה מזה. עולם האמונה והמוסר עם עולם המעשה. זה המשמעות של סיפור. עכשיו צריך לדעת שכל אחד מאיתנו יש לו סיפור מדהים. זה נקרא סיפור תשובה. סיפור התשובה הוא היכולת שלנו לראות את מסע החיים שלנו בתוך הזמן. בהקשר של העלילה האלוקית שלו. עכשיו, אני לא צריך להיות נביא בשביל זה. לא. אבל אני צריך להתחיל להתבונן על פרקי החיים שלי. במבט לאחור. יכול להיות שבזמן ההתרחשות קשה לנו לראות את הדברים. אבל כל אחד מאיתנו חי כבר למעלה מ-20 שנה. אפשר כבר להסתכל 10 שנים אחורני. להתחיל להתבונן על מאורעות יסוד. מאורעות. ולהבין איך רצון השם מופיע בתוכן. איך זה קידם אותי למקום שאני נמצא בו היום. למפרע. למפרע. לעשות return back, אחורה. היום אני בעל תשובה. היום אני בישיבה. היום אני לומד. איך האירוע שקרה לי, אז אני יכול לבוא ולומר, שאירוע שקרה לי בגיל 18, אתם תגידו שאולי זה עריכה מחודשת של החיים. ואולי אני ממציא המצאות עכשיו. נוח לי להגיד את זה. אבל מבחינתי אין לי שום ספק שהאירוע שהיה לי בגיל 18, שבו אני יצאתי מחדרי, יום יום במשך כמעט כחודש, בדרכי לחדר האוכל, בשעה דמדומים, פקדה אותי באופן לא מוסבר לחלוטין, המחשבה של יום המיטה. ואתם יודעים שכל אחד מאיתנו חושב על יום המיטה שלו, זה לא עושה עליו רושם, תחשב על יום המיטה. מה זה יום המיטה? עכשיו אני חי בזמן פה, יום המיטה. אבל תאמינו או לא, הייתי נער צעיר, ואף על פי כן, למרות שהחיים, הזמן שיחק לי, ושעתי שיחקה, אף על פי כן, באופן מופלא ביותר, שהייתי יוצא מהחדר שלי לחדר אוכל, בשעה דמדומים, בלילות הקיץ, במשך חודש ימים, הייתה פוקדת אותי מחשבה של המוות. ובניגוד למצב הרגיל שבו אדם אפילו לא מתייחס למחשבה הזו, אין לה אחיזה בהווי הנפשי שלנו בגיל הנאורים. הנערים, אתם יודעים, מי בכלל חושב על זה בכלל? למרבה הפלא, כמו איש זקן, שנמצא שבוע לפני מותו, והוא רואה את המוות עולה בחלונו, המוות נתפס בעיניי כדבר ממשי לחלוטין. וראיתי את עצמי פשוט. החיים נתפסו בעיניי כמו איזו נקודה לבנה, כך ראיתי זה בדמיון שלי, נקודה לבנה זה החיים, ואין סוף של חושך, כאילו החיים נגמרים. הנה זה עוד מעט, ואחרי זה לאן אני הולך? מה קורה אחרי זה? דבר מוזר, קשה לי אפילו להפוך את זה למילים. זה היה פשוט ציור כזה שגרם ריגוש פנימי אדיר, ומרוב בהלה הייתי רץ לחדר אוכל. רצתי לחדר אוכל כדי להכין את הסלט עם החבר'ה. אני הייתי חותך סלט בדרך כלל. כל אחד היה לו תפקיד אחר בשולחן. היו את הפטפטנים, את הרחלנים שמספרים מה עובר בקיבוץ. אני הייתי חותך את הסלט. הייתי חותך מהר, טק טק, ממלא איזה פיילה כזו של נרוסטה. כן, ואחר מתחילים לחלק הצלחות. אז באתי ישר לחדר אוכל, התיישלנו כל החבורה בשולחן, התחלתי לחתוך את הסלט. איכשהו הצלחתי לגרש את המחשבה הזו, היא לא חזרה לי באותו היום שוב. למחרת, באותה השעה. אבל באותה השעה. עוד פעם אותו הדבר. עכשיו תצטרו לעצמכם מחבה של חודש יומים, שהוא, זה פחות או יותר כמו 3 דקות כל יום. רק שנייה אחת. 3 דקות כל יום. חודש ימים. אם אתם שואלים אותי, זה היה אולי פרק הזמן, מבחינת העלילה האלוקית, שאני מספר את סיפור חיי לעצמי, האירוע הזה הוא היה אירוע מקונן, שבעצם נתן לי הסתכלות אחרת על החיים. על החיים, הייתי אומר, הזמנים, וממילא צריך לחפש את המשמעות בתוכם, שלא תבינו, לא חזרתי בתשובה בגיל 18, חזרתי רק בגיל 25. אבל החיים נמשכו באיזה מין אפיק כזה, שלא אפשר לי לחיות את הרגע כך סתם. זה לא שלא חייתי את הרגע כך סתם, אבל סבלתי. לדעתי זה קרה בגלל הדבר הזה. המחשבה שהחיים פה הם מאוד קצרים, ומי יודע? אולי אחרי החיים באמת אין יותר חיים? היא יכולה להביא או לייאוש, או לייאוש, או לדחף לחיות חיים משמעותיים. מתוך חוסר בחירה מוחלט, לא בחרתי בזה בכלל. אבל משהו בתוכי גרם לי מאותו היום, להתייחס למה שאני עושה, להתייחס, או לפחות לא להיות מסוגל לחיות חיים של החול ושתו כי מחר למות. זה לא שלא ניסיתי, אבל לא הצלחתי לסמוך. לא הצלחתי. לא הצלחתי לסמוך. כשאני רואה את סיפור חיי, כל אחד סיפור חייו, צריך לתת משמעות ומשקל מוסרי אמוני למאורעות מן הסוג הזה. סיפור החיים שלנו הוא סיפור אלוקי בלי שום ספק. מצד אחד יש בו את הספר ואת הגבול, הוא קורא בעולם הזה את כל אשר עשה השם. עשה השם. זה השלב, הסיפור, הוא כוח מופלא, שהוא פונה למימדים הנפשיים שבתוכנו, למימדים הפיזיים הטבעיים, הנפשיים הטבעיים, והייתי אפילו אומר, הרוחניים הטבעיים. הסיפור הוא מתמחה בלדבר לילד שבתוכנו, לדבר לצד הנמוך שבתוכנו. כשהצד הנמוך שבתוכנו שומע סיפור, אז איך אומרים שמה? עוד סיפור אחד ודי, כמו הילד הקטן שאומר לי, אמא, אמא, עוד סיפור אחד ודי. בעצם, אם נאמר את האמת, מי ששומע את הסיפור כרגע, זה לא רק גופו של הילד, זה לא רק נפשו. האמת שגם נשמתו שומעת את הסיפור. היא שומעת. זאת אומרת, ההד של ההופעה האלוקית שבסיפור, הוא כובש את הגוף, אבל הוא מגיע גם לחדרי הנשמה. אם כי, הנשמה, המזון שלה הוא לאו דווקא סיפור. המזון שלה יותר נעלה. מה המזונה? תורה. זה השלב הבא. תסתכלו ברש"י. למשוך את ליבו בסיפור. בשלב הראשון יש משיכת הלב, הכוחות הנמוכים יותר, שמצידם אנחנו מדברים על פעולה של משיכה ופיתוי, ואין לנו יפה מסיפור שהוא קפסולה של מעשים ארציים והתגלות אלוקית בתוכם. זה מין כזה קפסולה כזו שמאגדת בתוכה את שני הדברים. הלב נמשך כי יש פה את המזון שלו, אבל גם הנשמה מתחילה להתעורר. אבל המיוחד הוא שההתעוררות הנשמתית לא נתקלת בהתנגדות פיזית. עכשיו הבן אדם הזה הוא כחומר ביד היוצר, אחרי הסיפור. הוא חומר היוצר. עכשיו אפשר לבוא לשלב הבא. אחרי שהגוף קיבל את שלו, והרגליים נמשכות לבית המדרש, אחרי סיפור כזה יפה שסיפרת לי פה בשדרה, איך אני לא אכנס רגע לישיבה? עכשיו בישיבה לומדים עכשיו שיעור. זה כבר תורה. הגוף לא מפריע. כדי שתתבצע עיקר הפעולה. כרגע אני הולך להכיר את רצון השם לא רק דרך הסיפורים, לא רק דרך הגילויים המצומצמים שמתגלים דרך פעולות העולם, עם כל החשיבות. אבל לא מספיק להכיר את הקדוש ברוך הוא מתוך העולם. צריך להכיר אותו מתוך תורתו. אגב, באופן מפתיע, שימו לב, שגם בתוך תורה שבכתב, רוב התורה היא סיפורים. ספר בראשית, ודאי וודאי. ספר שמות, לפחות עד פרשת תרומה, כן? סיפורים, סיפורי סיפורים, ויקרא פחות, נכון? יש כמה סיפורים בודדים. ספר במדבר, סיפורים. ספר דברים, חזרה על סיפורים ועל מצוות. רוב התורה היא סיפורים. רוב התורה. הרוב הכמותי. הרוב האיכותי זה תורה. סיפורים, הלכות, יסודות אמונה, כן? יסודות אמונה ומוסר, אבל אתם רואים שיש את המשחק הזה בין סיפור ותורה, או בין סיפור וסופר. יש את הסיפור ויש את הסופר. אבל הסיפור הוא גילוי אלוקי, שעניינו זה להיפגש עם הכוחות היותר פשוטים שבנו, ולהכין אותם לחלק היותר עיקרי, שזה תורה. כי שם מופיע עיקר גילוי רצונו, עיקר חוכמתו, עיקר הקדושה נמצאת בתוך התורה עצמה. עד כדי כך. סיפורי התורה זה לא העיקר. העיקר שבתורה זה יסודות האמונה. זה הסוד. זה הדברים הפנימיים. זה לא הגילוי, זה לא הפשט. זה הסוד. שם הכל מתחיל. שם אנחנו בעצם ממתיקים סוד עם ריבונו של עולם. במישור סוד. למטה מזה ברמז, למטה מזה בדרש, למטה מזה בפשט. אבל הסיפור, או הפשט והסוד, זה בריח המבריח מקצה לקצה. ראשיתו ושורשו הוא בסוד, והופעתו בתחתיות ארץ, וזה סיפורי סיפורים, של כל יחיד, של אומה, סיפור האנושות כולה, והתורה לא מתבייש לספר לנו את הסיפורים האלה. לא מתביישת. אבל הסיפור מסופר מתוך אינטרס מובהק, לגלות לנו את דרכי המוסר והצדק האלוקים. כשאתה מגיע למיצוי של הסיפור, אתה מתעלה למדרגת תורה. ואתה שוב חוזר לסיפור. והתורה עוזרת לך לזהות עוד יותר גילויים אלוקיים בתוך הסיפור שלא גילית עד היום. לא ידעת מה משמעות הסיפור שקרה לך אתמול. אבל ישבת פה ולמדת. עכשיו אתה חוזר לסיפור, פתאום אתה מבין שהסיפור הזה זה דף בהיסטוריה שלך. דף בהיסטוריה אלוקית מופלאה, היסטריה. הקדוש ברוך הוא מסתתר בתוך ההיסטוריה. דבר מעניין. אז השלב הראשון, נחזור לדברי רש"י. כל זה מקופל וגנוז פה בתוך דברי רש"י הצנועים. הוא כתב אותם בקפידה ובבחירה מדוקדקת של המילים. יש לנו פה את מושג המשיכה והקרבה. המשיכה, אם כן, פעולה ראשונה. מפגש עם חומת הברזל של כוחות הגוף והנפש הטבעיים. חיכוך שלהם. משיכה. הנשמה מתחילה להתעורר, ואז יש קרבה. הקרבה זה כבר לא משיכה, זה משהו אחר. הקרבה זה כבר לא פיתוי. הנשמה תמיד רוצה להתקרב לבורא. אבל יש משוכה. המשיכה מסלקת את המשוכה. כן? המשיכה מסלקת את המשוכה, הנשמה מתעוררת וממילא מתקרבת לתורה. זה נקרא לקרבו לתורה. למדנו שיש לנו שתי מישורים באדם, אגב, ושתיהם אגב יכול כלולים בלב. יש לנו את המישור החיצוני של הלב, יש לנו את המישור הפנימי העמוק שבלב, שזה הנשמה. כן? אנחנו פועלים על שתי המישורים האלו. הסיפור בשלב הראשון, ולאחר מכן, התורה פועלת בשלב השני. למשוך את ליבו, לקרבו לתורה. אנחנו ממשיכים הלאה. אחרי שיתרו ספג את המנה הסיפורית הזאת והתחילו להתעורר בו הרצונות הפנימיים מצד צלם אלוקים שבאדם, צלם אלוקים, יתרו כבר מוכן לקבלת תורה, הוא מוכן להצטרף לעם ישראל, כן? להיות חלק מהעם הזה. בכל זאת קורה כאן דבר מאוד מעניין, מפתיע, הייתי אומר במובן מסוים אפילו תאונה. מפתיע. אותי בכל זה מפתיע. לא יודע מה זה יעשה לכם. אבל תראו מה כתוב בפסוק ת'. היינו מצפים שאחרי שכבר היה פה את המשיכה וההתקרבות, נכון? כל מה שנותר זה רק לגמור את ההלל. יעלה על הדעת שיש עוד איזה רצון שעשוי להפריע פה? יש איזה רצון שיתנגד לקרנבל הפנימי האדיר הזה שיתרו חווה פה? איך יכול להיות דבר כזה? למרבה הפלא, יש משהו כזה. יש משהו כזה. ותראו מה כתוב כאן. בפסוק ת' ויחד יתרו. יש לכם את זה? ויחד יתרו וישמח יתרו. זה ברור. יעלה הדעת שפרעה לא ישמח אחרי שמספרים את כל הסיפור הזה ומתגלה, כן, כל מה שמשה רבנו מספר לו, והסיפור מגלה את המפעלים האלוקיים, את הייחודיות של עם ישראל, את אהבת השם לישראל, את גבורת השם. יעלה לדעת שיתרו לא ישמח, נשמתו מקיצה מתרדמתה, סוף סוף מוגשת האמונה הטהורה, איזה יופי, ודאי שהוא ישמח. אז רש"י מביא את הפשט. ואחד, זה מישון חדווה, חדווה זו שמחה, אבל למען השם, למה התורה בחרה בביטוי המוזר הזה שלא מופיע פעם אחת נוספת בתורה? מה זה ואחד? תשתמש במילה המצויה יותר. ורעך ושמח בליבו, שמח. ורעך ושמח ליבו. אתה משה רבינו חושש שאהרון יקנה בך על זה שאתה לפניו, אתה במעלה גדולה, דע לך. ורעך ושמח בליבו. אתה משה, חושב, איך זה? כן? ורעך ושמח בליבו, כן? אין קנאה ממנו עליך, שהוא יראה אותך, הוא ישמח. הוא לא אחד, הוא ישמח. תשתמש בביטוי של שמחה. למה אתה משתמש בביטוי של ואחד? לכן מביא רש"י את דברי המדרש. כפשוטו הכוונה היא, ואחד יתרו, שמח. וישמח יתרו. זהו פשוטו. אבל מדרש אגדה, נעשה בשרו חידודין חידודין. מיצר על עיבוד מצרים. יעלה על הדעת שיתרו, היה צר לו על עיבוד מצרים. הוא שמע את כל הסיפורים משה רבנו, את כל אשר עשה השם לפרעו למצרים. הוא נחשף לכל עוצמת המפעל האלוקי, את כל חיבתו של השם לעם ישראל, והוא מייצר על אובדן מצרים. הרי התברר שמצרים הם היו בעצם המונעים הגדולים של האור האלוקי. סוף סוף הוא שר הווילון, נפתח הווילון, ואתה מייצר, בכל אופן כך כתוב, נעשה בשרו חידודין חידודין, מייצר על עיבוד מצרים. היינו דאמרי אינשי, זה מה שאומרים האנשים, פתגם עממי. גיורה, עד עשרה דרי, לא תבזי ארמאה באפי. גר, עד עשרה דורות, אל תבזה גוי בפניו. אל תעשה את הפעולה הזו. פעולה עצמו. הוא עדיין, זה מה שאמרנו פה, כלומר, העניין הוא כזה, אחרי שראינו את דברי רש"י למשוך את ליבו לקרבתו, לדברי תורה, וראינו שיתרו אכן התעורר מהסיפור ונמשך לדברי תורה, אנחנו שואלים את עצמנו, איזה רצון יכול עדיין לעכב איזה רצון? מסתבר שיש רצון כמוס, עמוק, ששייך לא לצד הבחירי האישי של יתרו. יתרו באופן אישי התגייר, נגמר הסיפור. כן? מה שכתוב כאן, יספר משה לחתנו, הוא מצידו התגייר, נקודה. הסיפור קרב אותו לתורה, נקודה. אבל יש גם סוג של קשר אחר ליתרו. יש לו גם סוג של קישור משפחתי. יש לו קישור לאומי. הוא שייך בשורש לאיזשהו גנטיקה מסוימת. הגנטיקה החמית שממנה יצא מצרים. חם, מצרים, יתרו. אם תספרו, יתרו עדיין הוא לא דור עשירי מחם. עדיין לא חלפו 10 דורות. עדיין הריתוק הוא חזק מאוד. יש שאלה האם הכוונה עד 10 דורות שכתוב כאן, זה 10 דורות אחורה, אם הוא דור עשירי, השורש לא פועל עליו כבר בעוצמה. או דור עשירי, מכאן ואילך. כלומר, מי? פרשה זו, יתרו כאן בתקופה הזו, ו10 דורות קדימה. יש מפרשים שהכוונה היא 10 דורות אחורה. כן? לפי המניין, מי חם ועד יתרו, אין עדיין 10 דורות. לכן, ויחד יתרו במשמעות של חידודין חידודין. כלומר, מצד אחד הוא מלא שמחה, אבל מצד שני יש רצון אחר שגורם חוסר הסכמה. קוראים לזה בלשוננו קונפליקט. קונפליקט יש בתוכו. כשאנחנו מוצאים קונפליקטים מהסוג הזה בתוך האדם, וזה נפקמין לכל אחד מאיתנו, לא רק ליתרו, על זה גם מבוסס העניין של דברי חז"ל, שאין מזכירים לבעל תשובה את מעשיו הראשונים. למה אין מזכירים לבעל תשובה את מעשיו הראשונים? אתם חושבים שבעל תשובה שמגיע לכאן ולומד תורה, ושמח בלימוד תורתו, שמח מהסיפורים ושמח מהתורות, אתם חושבים שאין לו געגועים לעולם הקודם? אתם חושבים שאין לו את הקישור ל10 דורות, ל20 שנה של מעשים, של הרגלים? טעות הדבר. יש בתוך הנפש איזון דק מאוד ביותר בין הרצון החדש לחזור בתשובה, והרצון הזה הוא חזק, צריך להבין, זה לא הצחוק. ראינו, למשוך את ליבו לקרבו לתורה, זה רצון חזק, ומכוחו אני יושב כאן עכשיו ומדבר איתכם.
נכון.
למרות שחלפו 30 שנה מאז חזרתי בתשובה.
זה היום בבוקר 30 שנה.
זה מצד אחד שאף אחד לא ייתה. אני שמח בעובדה שאני פה, נקודה. אני שמח. אבל לבוא ולומר שאנחנו יכולים, כן, לעצום את העיניים ביחס לרצונות שנמצאים עדיין בתוך האדם, ודאי שלא. אומרים חז"ל, אין אומרים לבעל תשובה מעשיו הראשונים. אין אומרים לבעל תשובה זכור מעשיך הראשונים. מסביר אורחות צדיקים, מה הסיבה? הוא מביא 2-3 סיבות. אחת מהם, שם הבעל התשובה עצמו יחזור לאחוריו ותנעל דלת בפני בעלי תשובה. כשאתה מזכיר לבעל תשובה מעשיו הראשונים, אתה מלבה בו רצונות ששייכים לעבר שלו. איך היית פעם? אך היית פעם? היית כזה, היית כזה, היית פה, היית שם. ותראה אותך יושב בוקר בערב, לומד באותיות הקטנה. אתה כבר חובש משקפיים, חייך. בוא איתנו לגליל. על מה אתה מדבר? לא סתם אומר התפארת ישראל, בתפילה שמתפללים, בתפילה שמתפללים ביציאם בית המדרש. הם רצים ואנחנו רצים. הם רצים לבאר שחת, ואנחנו רצים לחיי העולם הבא. אומר התפארת ישראל, למה יהודי שלומד תורה אומר את התפילה הזו? כדי לנחם את עצמו. כל העולם מסתובב בחוץ, ואתה יושב כאן שעות על גבי שעות. אז כדי לנחם את עצמך, אתה אומר, הם רצים לבאר שחת, אני רץ לחיי העולם הבא. זה כדי לנחם את עצמך, שלא תרצה לרוץ יחד איתו. כך אומר התפארת ישראל, בפירוש המשניות, רבי נחוניה בן הקנה. כן. כך הוא מביא במסכת אבות, פירוש המשנה זה מסכת אבות. בתוך יתרו עצמו יש לנו את פשוטו ואת מדרשו. זה מה שאומר רש"י. וישמח יתרו, זהו פשוטו. כשמסתכלים על מכלול הרצונות הפשוטים שביתרו, הגלויים לעין, פשוטו, שם היה שמחה. שם היה שמחה, נקודה. במישור הגלוי יש שמחה. אבל מדרשו, מדרש אגדה, במבט עמוק יותר, שיורד לעומק המורכבות האנושית, אנחנו מגלים שבעומק הנפש של האדם יש גם רצונות אחרים. יש רצונות אחרים. לפעמים שאתה שומע אדם שמדבר דברי תורה, סגנון מסוים, כן? אדם מדבר, כן, אדם שאומר, צחקתי. הוא אומר משהו, הוא אומר, צחקתי. כן? ותהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. שפה אחת ודברים אחדים. אומרים חז"ל, מה זה דברים אחדים? אל תאמר דברים אחדים, אלא דברים חדים, שביקשו לדקור את הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אם היינו שומעים אותם, מדברים את החבר'ה שם, את דור הפלגה, לא היינו חושבים שהם רוצים לדקור את הקדוש ברוך הוא. ייתכן שאפילו היינו חושבים שזו חברה מאוד מתוקנת. אחדות הייתה ביניהם. אבל מי שמסתכל לעומק, מי שמסתכל לעומק, יודע שמתחת לאחדות הזו, יש כוונה לדקור את הקדוש ברוך הוא. יש פשט ויש מדרש. הפשט מזהה את הרבדים הגלויים. הרבדים הגלויים זו שמחה של יתרו. והם חשובים מאוד הרבדים האלו. אבל אם אתה לא לומד להכיר את הרצונות הכמוסים, הנסתרים מן העין, בסופו של דבר הם יפילו אותך. הרצונות האלו יפילו אותך. אתה צריך לדעת להתגונן מפניהם. אחד מצורות ההתגוננות, כמו שאמרנו בשם חז"ל, אין אומרים לבעל תשובה, זכור מעשיך הראשונים. אנחנו לא מלבים בו את הקשר לעבר, למקומות המסובכים של העבר. זה אחד הפעולות שעושים. אחד פעולות המנע. יש כמה וכמה פעולות. יש את הפעולות היותר שורשיות. זה לקחת את הכוחות השליליים שפעלו בעבר ולקדשם. זה פעולה של תשובה מאהבה, כך קורא לזה הרב באורות התשובה. יש כל מיני פעולות. אבל אי אפשר להתעלם מן העובדה של מדרשו. מייצר על עיבוד מצרים. מייצר על עצם העובדה. על עצם העובדה שהכוחות השליליים האלו, מצרים, קיבלו חזק על הראש. הוא עדיין מחובר לכוחות השליליים. הוא עדיין מצטער באובדנם. יש לו איזה זיקה. יש לו איזה קשר. בזה יהיה צורך לטפל. המחנכים הגדולים של עם ישראל, זה מה שעושה כנראה משה רבינו איתו גם בהמשך. יש להם קשר מאוד מעניין למשה. כן? וליתרו. אבל צריך לטפל בנקודה הזו. עד 10 דורות. מיצר על עיבוד מצרים. נעשה בשרו חידודין חידודין. למה דווקא בשרו? אפשר לבוא ולומר שנעשה בשרו חידודין חידודין, זה סימבול, זה רמז לנקיפה הפנימית שיש בתוכו על עיבוד מצרים. מצד מה הנקיפה שיש לו? מצד זה שהוא שאר בשר של מי? של חם. לכן בשרו. בשרו זה רמז על שאר בשר, על קרבת משפחה. זאת אומרת, מכיוון שהוא שאר בשר של חם, החמימות של חם, החמימות היצרית העצומה של חם, מופיע עדיין בבשרו של יתרו. נעשה בשרו קמטים קמטים. אפשר לומר שזה הכוונה בבשרו. יש פה אפשרויות נוספות לפרש, מה הכוונה? כי חידודים בבשרו, למה דבר בבשרו ולא במקום אחר? למה נעשה לו אור ברווז? כן? למה דווקא מדגישים את הנקודה הזו? אחד האפשרויות זה עניין של שר בשר שמדגיש את הקרבה היסודית, ההיסטורית, הבסיסית, כן? למשפחת חם. וזה עכשיו גם דמו נדרש. הקרבת הדם שלו לחם מתעוררת כאן לנוכח עיבוד הרשעה של מצרים. כן. מה אתה רוצה לומר?
לומר ש... כל נושא שיווק שקיים היום בארצנו, וסליחה, סליחה מהמקום שאני מקשר בין החוץ למה שאנחנו למדים פה, שהוא ברמה הרבה יותר גבוהה. נושא שיווק הוא לדעת לדבר מלב אל לב. וזה היום הטרנד הכי רציני שקיים בשיווק.
זה צריך ללמוד משה רבנו.
בדיוק, יפה, יפה,
נכון. אנחנו לומדים לספר סיפורים.
זו כוונתי.
נכון, נכון.
שאלה.
כן. לפי מה שכל הסיפורים על האבות, על ארץ כיבושי המלכים, אני קורא לזה רק אמצעי לאמונה מוסר. ואם השגתי האמונה והמוסר, אפשר... לא. ואם השגתי האמונה והמוסר, אפשר לזרוק האמצעי לכאורה. כן, זה מתוך גישה. כן, זאת אומרת, פה השאלה, שאלה, זה לא שהשואל קובע, חס ושלום. אבל לכאורה, לפי מה שאמרנו, שהסיפורים זה בעצם אמצעי לאמונה ומוסר, אז אם אני משיג את האמונה ואת המוסר, אפשר לזרוק את האמצעי. אבל מה לעשות שאנחנו בעולם הזה? אני אומר את זה, מה לעשות? מה לעשות שאנחנו בעולם הזה? ובעולם הזה, המוסר והאמונה מתגלים דווקא דרך מעשית. אם היינו מלאכים, לא היינו זקוקים בכלל לסיפורים. היינו חיים את רמת הסוד, כל הזמן. היינו אוכלים מן מן השמיים, לא היה צורך בכלל, כן? לא היה צורך בכלל לפעולות העיכול וכל הפעולות, בכלל לא. אז מכיוון שהעולם הנברא הוא עולם של דירה בתחתוניים, שהקדוש ברוך הוא בעצם רוצה לגלות את רצונו בעולמות התחתונים, לכן הסיפורים זה גם אמצעי, אבל זה גם כלי. זה גם כלי שבתוכו מתגלה הרצון האלוקי. ואלמלא הסיפורים, לא היה קידוש שם שמיים. ואדרבה, אדרבה, כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח ומשבח את הגילוי האלוקי. כל המרבה לספר. אז לכאורה, בגישה באמת מצומצמת וחיצונית, פשטנית, היה מקום לראות את הסיפור כאמצעי ותו לא. ואז, איך אומרים? כלף את הקליפה, כן? הקליפה גמרה את תפקידה ביחס לפרי, כל מה שנותר לעשות כרגע, זה לקלף אותה ויזרוק אותה לפח. לא, ביחס שבין סיפור ואמונה, הקשר הזה ממשיך תמיד, כל עוד האדם חי בעולם הזה. אגב, זה אותו עניין של, יש מצוות ושכר מצוות. מה ההבדל בין מצווה ושכר מצווה? מצווה זה מעשה אלוקי פה בארץ, שמגלה את רצונו במעשה. מה זה שכר מצווה? זה לקבל את הדבקות בשם יתברך בלי המעשה. אבל זה בעולם הבא. בעולם הבא, המצווה, הצד הפיזי של המצווה, כמובן לא הולך איתנו. אלא רק הצד, רק התוך. למה הדבר דומה? לפעולת אכילה. שאני אוכל את הגזר, אני מאכל אותו, עד שהוא נהפך לאב מזון, ונהפך לטיפת דם, וטיפת הדם מחיה אותי. תראו, איפה הגזר נמצא כבר? הוא כבר פשט צורה, הוא כבר לא אותו הגזר שהיה לי בצלחת. הוא פשט עוד צורה ועוד צורה ועוד צורה ועוד צורה, עד שהגיע לאנרגיה שמחיה אותי. זה משל לשכר מצוות. כלומר, ככל שאנחנו הולכים ומתקרבים לעולם הבא, המצווה מאבדת את המימד הפיזי שלה, ואנחנו לוקחים איתנו את הממד האנרגטי שהוא הדבקות בשם יתברך. אבל בעולם הזה, כל עוד אנחנו כאן, יש קשר בל ינותק בין הסיפור לבין הסופר. כן, זה ודאי. היה לנו עוד מה לומר, אבל לא נוכל כרגע להיכנס להמשך הדברים. זה דורש הקדמות ובירורים. נעצור כאן. נעצור כאן, יש לכם 5 דקות הפסקה. אפשר לעשות לנוח לקראת השיעור הבא.
איש של כהן.